אני בהמשך השיחה אתייחס לעניין פרשת השבוע שעוסקת עוסק בה הציבור, הנושא של ההסכם המתגבש בעניין גלעד שליט, שחרור המחבלים. אבל אני רוצה לפתוח לפני כן בנקודה עקרונית מפרשת השבוע, אולי שתי נקודות שאצלי מתחברות לשאלה הזאת ולעוד כמה שאלות שאנחנו כבני תורה צריכים להתייחס אליהם. בסוף הפרשה הרי יעקב עם נשותיו נמצא בבית לבן, ואז מתגלה הקדוש ברוך הוא ליעקב ואומר לו שהוא צריך להגיע, הגיע הזמן ללכת לארץ ישראל. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, שוב אל ארץ מולדתך, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. ואז יעקב אבינו קורא לנשותיו, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה רצונו, והוא מתחיל לספר להם כל מה שעושה לבן, את כל הצרות שיש לו. ויאמר להם, רואה אנוכי את פני אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום, ולא אבי היה עמדי, ואתם ידעתנה כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם אתל בי והחליף את מזכורתי עשרת מונים. איזה צרות היה לי עם לבן, כל הזמן הוא מחליף. ועכשיו הוא מספר שהשם אומר לו ללכת ולעלות. נשאלת השאלה, מה צריך את הסיפור? נניח שאצל לבן היה הכי טוב בעולם, לבן היה מתייחס ליעקב אבינו בצורה הכי יפה והכי טובה, קדוש ברוך הוא אומר לקום וללכת, צריך ללכת גם עם הכי טוב. וגם התשובה של רחל ולאה, כתוב אתן רחל ולאה ותאמרנה לו, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, יש לנו עוד משהו אצל אבא שלנו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספינו, כי כל העושר אשר הציל אלוקים אבינו לנו ולבנינו. מה יש לנו פה להיות? אבא שלנו מרמה אותנו, אכל אכול כספינו. ואתה כל אשר אמר אלוקים אליך עשה. אז עכשיו, בגלל שכל כך רע לנו, אז כל מה שאמר אלוקים עשה. איזה מין דבר זה? ואם היה טוב, קדוש ברוך הוא אומר לקום וללכת. רבי אליהו לפיאן בספרו לב אליהו אומר פה שיש נקודה מרכזית כאן בעבודת השם. ישנם יהודים שמקיימים תורה ומצוות ועושים את זה, כי התורה אומרת לעשות. התורה אומרת לשמור שבת, התורה אומרת לשמור על תרת המשפחה, התורה אומרת להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע, לשמור שבת, מקיימים את הכל. אבל הם כל הזמן מרגישים אוף, חבל, היה הרבה יותר טוב ונחמד, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אבל יותר נחמד וטוב וכיף ושמחה ועונג היה לנו אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה. אנחנו מפסידים, אולי נרוויח בעולם הבא, אבל זה בעיה. אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר אנחנו נעשה, הם מקיימים. אבל כל הזמן הולכים בהרגשה שהציווי של הקדוש ברוך הוא גורם לנו להיות מפסידים. אנחנו בעצם באיזשהו מקום לוזרים שמקווים לעולם הבא. או אנחנו צריכים להפסיד כאן שמחה ועונג ותענוג בשביל ציווי של הקדוש ברוך הוא. אומר רב אלי לפיאן, זה לא הדרך בעבודת השם, וזה מה שמייחד, מלמד אותנו כאן יעקב, וזה מה שמלמדות אותנו גם רחל ולאה. הקדוש ברוך הוא ציווה, ואין שום ספק, יעקב יעלה לארץ ישראל, יהיה מה שיהיה. רחל ולאה יודעות שהקדוש ברוך הוא ציווה, הם יעלו לארץ ישראל, יהיה מה שיהיה. אבל הם גם אומרות, וגם יעקב אבינו אומר, אני יודע שכשהקדוש ברוך הוא מצווה, זה תמיד לטובתי. אין ציווי של הקדוש ברוך הוא שיגרום לי רע. יש דברים שקשה, לא הכל קל, אבל אין דבר שאני יפסיד ממנו או שאני אסבול. בכל תרי"ג מצוות, האמת היא זה הכל. למדנו לא מזמן סוכה, הגמרא דנה מה זה לולב. אומרת הגמרא, אולי לולב זה הדקל שהוא נפתח. מי אומר שלולב זה הלולב שלנו? אומרת הגמרא, אולי זה האופתא כשזה נפתח? אומרת הגמרא, לא יכול להיות. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כן? נותן לנו מצווה שתדקור אותנו, שאנחנו נצא עם זה עם דם. לא יכול להיות. לא שכל המצוות זה קל, לא שכל המצוות זה פשוט, אבל תמיד נרוויח. וכשהתורה אומרת וחי בהם, זה חי בהם בעולם הזה. ניקח רק דוגמה, שבת. לשמור שבת זה לא קל, ולשמור שבת ודאי עם הכללים של שבת הדאורייתא דרבנן, זה דבר לא פשוט, זה לא קל. אבל מישהו יכול להגיד שהוא סובל בשבת? יש לך תענוג יותר גדול משבת? כן. או כל ההלכות, אני אומר, הלכות של שמירת טהרת המשפחה, הלכות קשות, לא קל, אבל מי שחי את זה רואה שיש בדברים האלה גם רווחים גדולים. נושא של חינוך, לימוד תורה, כשאדם זוכה להידבק בתורה, זאת מצווה גדולה, אבל גם יש לך הנאה גדולה מזאת. עכשיו צריך לדעת, אני מדבר כרגע על ציווי של הקדוש ברוך הוא. במה שקורה לאדם פרטי, ידוע החזון איש. חזון איש באמונה וביטחון אומר שיש אנשים שטועים וחושבים שביטחון זה שכל מה שיקרה לי זה לטובה. כל מה שיקרה לי זה לטובה. וזה הוא אומר, כל עוד שאין הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאדם, זה לא. לא הובטח לך שזה לטובה. מה זה מידת הביטחון? מידת הביטחון זה שאדם יודע שכל מה שקורה לי זה מהקדוש ברוך הוא. הכל בא זה סוג של אמונה. אלא אמונה זה מבט כללי, וביטחון זה הידיעה מה קורה אצלי במעשיי. אבל זה באירועים שכל אדם קורה. יש אנשים שלא עלינו סובלים, צרות וכולי, אנחנו לא מבינים. אבל זה במה שקורה לאדם ביום יום. וגם אפילו החזוניש הזה יש שחלקו עליו, ואמרו שלא, בדרגות הגבוהות. אבל כשאני מדבר כאן על תורה ומצוות, אין שום מצווה בתרי"ג מצוות שאנחנו סובלים ממנה. יש דברים שאנחנו אומרים קשה, אבל לא שאנחנו מפסידים מדבר. והדבר הזה מחבר אותנו גם לתחילת הפרשה. כתוב בתחילת הפרשה, כשיעקב אבינו נודר נדר, אז הוא אומר ככה, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. מה זה הפסוק ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוקים? האם והיה השם לי לאלוקים זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות? זה כאילו עוד חלק מהתנאי, או זה מה שיעקב אבינו מקבל? האבן הזאת אשר שמתי מצבה, זה ברור, יעקב אבינו אומר אני מקבל. אבל החלק הראשון, אז נחלקו בזה פרשנים. רש"י אומר והיה השם לי לאלוקים, זה הקדוש ברוך הוא אם יקיים את הבטחתו ויהיה לי לאלוקים. אבל הרמב"ן אומר והיה השם לי לאלוקים שאני מקבל עליי, זה כבר חלק מהקבלה של יעקב אבינו. תשמעו את עומק הדברים. השם לי לאלוקים, מה זה? זה ההבטחה שלנו? זה החיוב שלנו? או זה המתנה של הקדוש ברוך הוא? האם זה השכר? או זה המצווה שלנו? יש מחלוקת. אנחנו כבני תורה יודעים שכשיש מחלוקת תמיד יש שני צדדים. זה שני צדדים של אותה מטבע. קרבת השם, ואני קרבת השם לי טוב. קרבת השם היא עבודה גדולה שלנו, אבל קרבת השם והיה השם לי לאלוקים זה גם השכר הגדול. יהודי שקרוב לקדוש ברוך הוא עובד על זה, אבל זה עצמו השכר. הנקודה המשותפת לשניהם, שאוי ואבוי למי שעובד את השם ואומר אני עובד את השם, אבל מה לעשות, אני סובל, אני מסכן, אבל נעשה את זה. לא. אדם בעבודת השם צריך לבוא ולהגיד, וואי, גם כמה אני מרוויח מזה, כמה טוב לי, טוב לי פה, טוב לי פה. התורה היא תורת חיים, תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אנחנו נבנים. לא מהר אדם מגיע לזה, אבל מי שמסתכל באמת, יש מצוות שאתה אומר, יש לך דבר נפלא מזה. ואותו דבר על אבי, אותו דבר על אבי. ההרחקות בונות את האדם, עושות את האדם לחיים יותר טובים. ומפה אני מגיע לעניין הזה של גלעד שליט. אני בזמנו, כבר לפני שנתיים, התעסקתי עם זה כבר לפני שנים, אבל לפני שנתיים כתבתי מאמר, ביקשו ממני, בספר שהישיבה הוציאה, בקרובה יקדש, ספר, כתבתי שם מאמר גדול על הנושא של עסקת שליט. האם, מה ההלכה אומרת בעניין לשחרר מאות ואלפי מחבלים תמורת שבוי אחד? ושם ביררתי את הדבר קודם כל על פי ההלכה, ברור הלכתי. והבירור ההלכתי הזה מעלה שעל פי ההלכה אין שום ספק שהעסקה הזאת אסורה. ולמה? ההלכה אומרת אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. מצוות פדיון שבויים היא המצווה אולי הכי גדולה. אין לך דבר יותר גדול מפדיון שבויים. וההלכה מכירה בזה. מוכרים ספר תורה בשביל לפדות שבויים. ואף על פי כן אומרת הגמרא שלא פודים שבויים יותר מכדי דמיהם. לא נותנים על השבויים יותר ממה שגויים. זה המדד. גויים משלמים עבור השבויים שלהם. ויש בגמרא שני טעמים. טעם אחד, שהציבור, דוח כדי ציבור, הציבור לא יוכל לעמוד בתשלום ויכנס לדוחק. אגב, זה טעם שצריך ביור. אנחנו מדברים פה על פדיון שבויים, ואתה מדבר איתי על דוח כדי ציבור. וכבר פה ההסבר הוא, שאני מדבר על דוח כדי ציבור, אתה אומר אני חושב על השבוי הזה, אבל אם תישאר בלי כסף יהיו שבויים אחרים שלא תוכל לבדות אותם. אבל לא משנה כרגע, הטעם שנפסק בהלכה לרוב הפוסקים זה הטעם דלולייטו וליגרבו. ולולייטו וליגרבו זה טעם שאומר שאם הגויים יראו שיהודים משלמים עבור השבויים שלהם יותר ממה שתמיד משלמים, זה אדרבה, יגרום לגויים מוטיבציה לתפוס ולתפוס דווקא יהודים. ואז אנחנו אומרים, תחשוב לא רק על השבוי הזה אלא על כל השבויים האחרים, אתה הולך להציל את זה אבל אתה גורם. ואומרת הגמרא, תראו עד כמה, והפוסקים הביאו את הטעם הזה, שעל פי הטעם שלו ליטו וליגרבו, אז אפילו אם יש בן אדם, נגיד הגויים מבקשים עבור מישהו מיליון דולר, שם הגמרא מדברת על כסף, וזה יותר מכדי דמיהם, אסור אפילו לאבא בעצמו שיש לו את המיליון דולר לפדות את בנו. כי אני אומר, אתה צריך לחשוב חשיבה כללית. והטעם הזה נפסק. יש אמנם עריכות בפוסקים, מה קורה במקום שהשבוי נמצא בסכנת נפשות? ויש דעות שכשהשבוי נמצא בסכנת נפשות, אין את ההלכה הזאת של אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אבל כבר כאן כתבו הפוסקים גם להלכה, שלפי הטעם של עולי טוב אלי גרבו, אז גם כשיש סכנת נפשות לא פודים, בגלל שאז יכניסו את האחרים בסכנת נפשות. על כל פנים, אני לא אכנס עכשיו לכל השאלה והשקלה והתאי ההלכתית. כתבתי על זה מאמר, אני ביקשתי היום להדפיס את המאמר הזה באיזה 20 עותקים, אחרי השיחה אני אתן לאנשים, כן? מי שירצה אני אשים פה על הבמה או כאן אני אחלק, יש מי שירצה יוכל לראות את הבירור ההלכתי. אבל אני רוצה להגיד את מה שהתחלתי איתו. כשאני בא היום ואומר, עכשיו זה לא כל כך קל, אנחנו, מי יודע, מי יכול לעמוד במקום ההורים, ובאמת פדיון שבויים זה המצווה הכי גדולה. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, האם ההלכה אומרת דבר נגד הלב שלנו? האם ההלכה אומרת נגד הרגשת המוסר הטבעי שלנו? האם ההלכה אומרת, וואי, בעצם היה יותר טוב שנוכל לפדות אותו, אבל יש הלכה שאומרת אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. האם זאת הסיטואציה? התשובה היא לא, בדיוק הפוך. לנו קל יותר להגיד, קודם כל יש הלכה, ובוא נברר את הדבר במסגרת ההלכה. וההלכה אומרת כאן אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אבל אחרי שאתה בודק את ההלכה, אתה גם אומר, זה השכל אומר ככה. הרי יש דבר יותר מטורף, יותר משוגע, יותר חסר היגיון ויותר לא מוסרי מאשר בשביל חייל אחד שהוא יקר עד מאוד, אבל לשחרר מאות מחבלים. הרי מי חזי, אנחנו מדברים, היו כבר עסקאות של שחרורי מחבלים, והניסיון הראה שני דברים. קודם כל, חלק מאלה ששחררו אותם, חלק גדול, חזרו ורצחו. עכשיו, מספיק שמכל 1,000 המחבלים האלה שעומדים להרוג אותם, רבי המחבלים, יהיה אחד שיהרוג מישהו אחד, שכבר לא נעשה פה צדק. אין דוחים נפש מפני נפש. כשזה ודאי, אז לכול העלמה. אפילו כשזה ספק, חלק גדול מהפוסקים אומרים שלא נכנסים לספק סכנה, כן? לא דוחים אפילו ודאי סכנה בגלל ספק סכנה. אבל יש פה דבר עוד הרבה יותר חמור. אין לך דבר שמחזק את הטרוריסטים ונותן להם כוח ורוח. כל אחד בא ואומר, אני אלך ואני אעשה ומקסימום יתפסו אותי, אני אשב 10 שנים בבית סוהר וישחררו אותי, אני אצא כגיבור. יש לך, אתה בשביל להגן על מישהו אחד מסכן 1,000 מסכן 1,000. אז הטעם הזה של סכנת נפשות הוא עצמו הסיבה כאן לאסור. וראיתי שיש כאלה שאומרים שחייל זה משהו אחר. אם זה היה מישהו אזרח זה משהו, דבר אחד. אבל חייל זה משהו אחר. כי חייל הוא יצא בשליחות של הצבא, אז יש לצבא מחויבות להחזיר אותו. אני חושב שחייל זה סברה הפוכה. א', שום, כשאני התגייסתי לצבא, אף אחד לא הבטיח לי שום הבטחה. גם לא הבטיחו לחיילים שהם יישארו בחיים. שולחים חיילים לקרב כשיש אפשרות שהם ימותו. וזה תפקידו של הצבא. יש כאן איזשהו היפוך מגמה. החיילים תפקידם להגן על העם. לפעמים אפילו למסור את עצמם. אפילו אם הייתה הבטחה מפורשת, אני העליתי שם במאמר, חזל אומרים שלבעל, יש דיונים האם לבעל מותר לפדות את אשתו יותר מכדי דמיהם. וגם הפוסקים שמתירים, מחלוקת, אבל גם אלה שמתירים, מתירים רק בגלל שאשתו כגופו, ועל זה לא נאמר האיסו. והרי הבעל מתחייב לאשתו בכתובה לפדות אותה. רואים שאפילו התחייבות מפורשת לא יכולה להועיל. אבל אני רוצה אפילו לחדד את זה. תארו לכם שיושב עכשיו במתכל, בתל אביב, בקריה, יושבים וחושבים על פעולה. יוצאים למבצע. ויוצאים למבצע שיתפסו 100 מחבלים. 200 מחבלים יתפסו או יארגו אותם. וכשהולכים ובודקים את הפעולה, אומר הרמטכ"ל, אומר זה שמתכנן, אומר, הפעולה הזאת תצליח. אבל יארג חייל אחד. אין שום ספק שבעולם שמאשרים פעולה כזאת, יאשרו פעולה כזאת וזה יחשב ניצחון גדול. אתם עוד לא נולדתם כשהיה מבצע אינטבה. מבצע אינטבה ב-75, כן? נסו לאוגנדה, אז ביקשו 25 מחבלים, לא יותר, ביקשו. וכל העם וכל המדינה שלחו ועשו מבצע שעשה קידוש השם בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן סייעת הדשמיה, כי לא רצו לשחרר 25 מחבלים. נהרג יוני נתניהו, אח של ביבי שעומד עכשיו להיכנה. יוני נתניהו נהרג. וזה נחשב מבצע הצלחה עצום. אז איך יעלה על הדעת שאתה מוכן לשלוח חיילים, ואני אומר, אם היום יושב לפני המתכ"ל, שאלה, האם לשלוח צבא בשביל לתפוס או להרוג 100 מחבלים ויהרג חייל אחד, אפילו אם יהרגו 5, הצבא יגיד כן, וזה מבצע מוצלח וצריך. אז עכשיו אתה משחרר את כל המחבלים האלה, אתה משחרר את כל המחבלים האלה בשביל להציל אחד? זה שהוא חייל אומר, זה היה חלק מתפקידו, חלק מתפקידו. אומרים עכשיו שהעם צריך להגן על החיילים. זה לא, המצב הוא הפוך. החיילים נשלחים להגן על העם. בכלל אני רואה פה היפוך. תראו שכל אלה שתמיד בעד, זאת אומרת, בדרך כלל אם אתה עושה פה חלוקה, האנשים שדוגלים בעניין הזה, זה דוגבאים בשם ההומניזם. זה בדרך כלל אנשים, זה סוג של אכשוויזם, אותו עכשיו. כמו היו אלה, אותם אלה שתמכו באוסלו, אותם אלה שתמכו בגירוש בגוש קטיף ולא אכפת להם. העיקר, בואו נראה, יהיה לנו קצת כמה ימים של שקט. איפה החשיבה לטווח ארוך? חז"ל לימדו אותנו להסתכל ולא ליטו וליגרבו. להסתכל לטווח ארוך. והאמת היא שכשאתה מדבר עם האנשים הרציניים, אומרים לך כולם יודעים שזה אסון. אלא לא יכולים לעמוד בלחץ. לא יכולים לעמוד בלחץ, בעיקר של התקשורת. יש איזושהי מגמה של מי שמכתיב את הדעת קהל, והם מכתיבים מה טוב ומה לא טוב. אני לא אומר, זה לא שרק אני עוד מעט אתייחס. הבן הגדול שלי היה קצין בסיירת נחל. החבר הכי טוב שלו נהרג בבית לחם כשהם הלכו לתפוס שוב מחבל ששוחרר בעסקה קודמת. חבר הכי טוב שלו נהרג לידו. נהרג. איפה? כל אחד יודע את זה. ראשי הביטחון מתנגדים, אלא יש איזשהו זרם. הרצון לראות עכשיו איזשהו רגע של שקט, אולי בכלל הרצון לקיים איזשהו מסע ומתן או דיאלוג, הנה אנחנו יושבים עם החמאס ומדברים איתו, בדיוק אותה מחשבה שהוליכה את רוח אוסלו, ואמרה בוא נצא מגוש קטיף, נגרש יהודים ולאף אחד לא אכפת, אבל יהיה לנו שקט והשקט הזה יתפוצץ לנו, לברוח מלבנון. אותה רוח היא הרוח שמנחה את זה. בוא, מה אכפת לך? תעזוב, למה לך להחזיק מחבלים? תן להם, יהיה שקט. לפעמים אני חושב שהכויפרים, כן, החילוניים, הם אנשים מאמינים עוד הרבה יותר גדולים מאיתנו. מין אמונה כזאת שיהיה טוב. חזל לימדו אותנו. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הסופי. האם אני כאן, חלילה, אומר לא אכפת לנו מגלעד שליט? חס ושלום. אני אומר, חייבים לשחרר את גלעד שליט, אבל בשום פנים ואופן לא בעסקה הזאת. צריך לצאת למלחמה, למבצע כמו שעשו במבצע אנטבה, או להפציץ את עזה יום יום שעה שעה, לא לתת לאף אחד שם לזוז עד שישחררו אותו. אפשר לעשות אפילו פעולה, שאפילו אם נדח שחלילה יארגו 10 חיילים, אני אומר, זה מחויבות שלנו, לשלוח לפעולה צבאית, גם אם ידעו שיארגו 10 חיילים, בשביל להציל אותו, או אפילו על האפשרות של ספק להציל אותו. היי, למה? הרי אני מדבר איתכם על ספק נפשות. התשובה היא, ששחרור המחבלים בדרך שזה נעשה היום, זה איזשהו קנייה שבאו אנשים שמשתמשים לשווא במצוות פדיון שבויים, ואומרים, בוא נפדה. זה לא דרך מלחמה. אפילו לא הסכם שלום, אם היה הסכם שלום אמיתי, גם כן אפשר להגיד. שום אומה, תשאלו את האנגלים, תשאלו את האמריקאים, תשאלו את הצרפתים. שום אומה שבעולם לא הייתה עושה עסקה כזאת. שום אומה. אין פה דין. מישהו בשביל. כל בר דעת מבין שאתה מזמין לעצמך את ההתקפה הבאה. אנשים האלה, אתה מחזק את הטרור. שום אחד שבעולם. לא היה בהיסטוריה ששחררו בשביל מחבל אחד מאוד. כל האומות שבעולם. האמריקאים בשום פנים ואופן. מה שכן, אנחנו מצווים לצאת במלחמה. ולעשות את כל הדברים האפשריים, כולל מלחמה שמסכנת חיילים. כי זה תפקידו של צבא. המנחת חינוך אומר שעל צבא לא חל הכלל של פיקוח נפש. יוצאים למלחמה גם כשיודעים שחלילה יארגו, כי זה מלחמה. מצווים לצאת במלחמה. חזל, התורה אומרת בסוף פרשת חוקת, ואיש ממנו שבי. חזל אומרים, הם לקחו שפחה אחת, וישראל יצא למלחמה כנגד הכנעני, כן, וילחם, וידר ישראל נדר למור, אם נתון תיתון והחרמתי את אריהם, וישמע השם ויתן את הכנעני ואחרם אתם את אריהם. בדרך של מלחמה חייבים. אנחנו לא אומרים חלילה להזניח, אלא לעשות. ואם המלחמה לא יכולים, נגיד, שלא יודעים איפה הוא נמצא, או חוששים שלא יצליחו, אז אפשר בדרך מלחמה אחרת לעשות, להפציץ אותם יום יום, שעה שעה, עד שהם יראו שלא שווה להם להחזיק את זה. מלחמה אנחנו מצווים, אבל קנייה, חס ושלום. וכשנלך בדרך התורה, ועם זה אני חוזר למה שהתחלנו, אני הייתי אומר, לא צריך לשכנע אתכם שזה רע, לא צריך לשכנע אתכם שזה מטורף, לא צריך לשכנע אתכם שזה שרה הכי נוראית שיכולה להיות, אלא נגיד, יש הלכה וברענו, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמי. לא, פה התחלתי. הפרשה אומרת לנו לשמוע בכל השם, זה לא איזשהו מחיר שאנחנו משלמים. אם ננהג כפי ההלכה, ההלכה גם מנחה אותנו בדרך חיים, איך לחיות נכון. אם נלך על פי ההלכה, גם נרוויח. אם לא נשמע להלכה הזאת, נפסיד, ומי יודע כמה. שלא נדע, שלא נדע. התורה מנחה אותנו בדרך חיים, ואנחנו תמיד צריכים לחפש ולראות איך הדרך החיים הזאת גם מתאימה לנו, גם מיטיבה איתנו, גם מתאימה לאופי שלי, של האדם פרטי, וגם של כלל ישראל כולו. אני מסיים בזה, אני ביקשתי רק שיעתיקו פה את המאמר, מי שירצה, יש פה בערך 20 או 30 העתקים, מה שיראו, אפשר לבקש שיחלוקו את זה שם בגימה. עד כאן.